החיים עם הגאון הרב חיים איידלס. להתקשר כעת ל-03-903-903-9 פקסים ניתן לשלוח ל-03-616-44-77 03-616-44-77. ניתן גם לשלוח הודעה לשידור באמצעות אתר קול חי 93fm.co.il.
שבתחילתה פינתנו לעומקם של דברים, בלימוד וליבון ההלכה ממקורותיה השונים עד לפסיקתה הלכה למעשה. חיתומה של שנה, בראשית הדברים אנחנו רוצים להודות למפיק ולטכנאי המסורים, זאב סגל, שלמה פולק וכל המסעים במלאכת הקודש. חיתומה של שנה אנחנו רוצים להודות לרדיו קול חי, על כל ההתמסרות הגדולה להביא את דבר השם זו הלכה לכלל ישראל. כדרכנו נבקש מכם המאזינים, אם יש בידכם שם אדם הזקוק לרפואה, אנא שלחו את השם בצירוף שם האם, ונקדיש את דברי התורה לרפואתם בתוך שאר חולי ישראל. אנחנו בתוכנית בת שעתיים, ננסה ללמוד ביחד בפינות השעה הקרובה ובשעה שלאחריה, מלכות חג ראש השנה הבא עלינו לטובה, נצא כעת ללמוד מעט מדיני ראש השנה בפינתנו לעומקם של דברים.
לעומקם של דברים, המחשבה שמאחורי ההלכה.
שוב ערב טוב ומבורך לכל המאזינים. נקדיש כבר את דברי התורה שיאמרו לרפואת כל חולי עמו ישראל, ובתוכם נחיה בת בלומה, נחמה אסתר בת רינה מרים, יוסף בן רות, יעקב בן ציוויה הנדל, יהודה יצחק בן איריס. הנושא הראשון שנבחר לדבר עליו הוא התרת נדרים. הגמרא במסכת נדרים בדף חב ג' אומרת, הרצה שלא יתקיימו נדריו של כל השנה, יעמוד בראש השנה ויאמר, כל נדרים שאני עתיד לדור בשנה זו, ואומר בשנה הבאה לטובה, יהיו בטלים. מכוח כך התפשט המנהג לומר כל נדרי בליל יום הכיפורים. כותב השל"א הקדוש שזריזים מקדים למצוות. כבר בערב ראש השנה מבטלים את כל הנדרים שנדרו בשנה החולפת, ומוסרים מודעה על השנה הבאה, שכל הנדרים שננדור יהיו בטלים ומבוטלים. התרת נדרים, כל סוגיית נדר היא חמורה מאוד. בחזל מופיע עונש חמור מאוד למי שלא עומד בדיבורו, דברים קשים מאוד. דורשי רשומות מצאו רמז על עניין ההתרת נדרים בימי אלול, ערב ראש השנה, יום הכיפורים, ומה שכתוב בפרשת נדרים, לא יחל דברו ככל היוצא מפיו יעשה, לא יחל דברו ככל סופי תיבות אלול. כך כותב ספר השח על התורה. איך בעצם נתיר את הנדר? ניקח שלושה אנשים אחרי גיל בר מצווה. אפילו שאין להם חתימת זקן, העיקר שהם בני בר מצווה, הם בני י"ג שנה. הם גם יכולים להיות קרובי משפחה אחד של השני, אותם ג' אנשים שאנחנו לוקחים להתיר את הנדר, הם יכולים גם להיות קרובים למי שמבקש מהם התרה, הם נחשבים בעצם לבית דין ומתירים את הנדר. מי שיכול שהעשרה יתירו לו את הנדר, מה טוב, כך כותב המטה אפרים, יש דעה כזו בין הפוסקים, בערב ראש השנה אנחנו מחפשים לדקדק אחרי מצוות, מי שיכול שהעשרה יתירו לו מה טוב. עוד דקדוק במידת האפשר, שמי שכבר התירו לו נדרים יתיר לנו, יבוא זכאי ויחפר על חייו. כך כותב הרב פרנק בשם בעל התורת חסד מלובלין. זו חומרה, זה לא דין, זה דקדוק במצוות כאמור, אבל מה שנוהגים חלק לצערנו, מחוסר זמן, כולם רצים, מצים, נחפזים להם, ערב ראש השנה עם כל ההכנות המצטרכות, שמתירים להרבה בבת אחת. בבת אחת יושבים כמה וכמה אנשים ומתירים להם יחד. יש חשש שהם לא יוצאים ידי חובת התרת נדרים. שתי קולות תרי קלה לא משתמים. אדם צריך לשמוע את עצמו. אדם צריך לשמוע את המתירים בשעת ההתרה. לכאורה מי שנוהג כך לא יצא ידי חובת התרת נדרים וראוי למחות ולבטל את המנהג. כל אדם בפני עצמו מתיר לפני הגימל, לפני העשרה את נדריו. ההתרת נדרים באופן שהזכרנו היא מועילה רק על נדרים שאדם לא זוכר. אבל נדר ושבועה שאדם זוכר, מנהג טוב שאדם נהג גימל פעמים ולא אמר בלי נדר, מנהג שאדם נהג באופן מוחלט, אז גם בפעם אחת, מכיוון שהייתה לו החלטה אמיצה בדבר, הוא החליט את הדבר בוודאות שהוא ינהג כך, אז אפילו ללא גימל פעמים, שזה רק מוכיח על ההסכמה בדבר, זה שהוא מתמיד בדבר, זה שהוא בפעם אחת כבר לקח את הדבר כהחלטה, הופך את הדבר לנדר. כשהוא בא להתיר את הנדר, הוא לא יכול לומר את הנוסח שנכתב בסידור, שהנוסח הזה לא מפרט את הנדר. הרי יש נדר שאתה כן זוכר. אתה מחויב לקחת את אחד מהמתירים, את אחד מאותם גימל, מאותם יוד שמתירים לך את הנדר, ולספר לו את פרטי הנדר והשבוע. אתה לא צריך לומר את זה לפני כולם, אבל אחד מהם אמור לדעת. אותו אחד אמור לפתוח לך פתח או חרטה. לו היית יודע שכך וכך, או חרטה, האם אתה מתחרט על הדבר כי אתה רואה שאתה לא עומד בדבר. בזה כבר צריך שלפחות אחד מהשלושה מתירים יהיה תלמיד חכם, שהוא למד הלכות נדרים, הוא יודע איך להפר נדרים, איך להפר שבועות. במקרה שכזה כדאי להתייעץ עם מורה הוראה איך לנהוג. שוב, ההגדרה של התרת נדרים היא אך ורק שאדם לא זוכר הנהגה מסוימת שהוא נהג בגימל פעמים או נדר שהוא קיבל על עצמו. אז ההתרה מועילה בכללותה. אבל כשאדם זוכר נדר שהוא נדר, הנהגה טובה שהוא הניג על עצמו ונהפכה לנדר, הוא צריך לפרט את הנדר ולא רק לומר כאילו הייתי פורטם, ולאחר מכן אותם גימל מתירים לו. ואותו אחד שהוא מפרט לפניו את הנדר, צריך להיות אדם שבקי בלכות נדרים. כל הנדרים שאנחנו נדור בשנה הבאה, הרי אנחנו מוסרים הודעה שהם בטלים לחלוטין. אבל אם בשעת הנדר, במהלך השנה הבאה, כן נזכור שעשינו את אותה מודעה לביטול הנדר, ובכל זאת אנחנו נודרים, ודאי שהנדר הזה חל. זאת אומרת, המודעה הזאת היא נכונה, היא טובה בשביל להפר את הנדר אם אנחנו ננהג הנהגה או ננדור נדר ונשכח שביטלנו את כל הנדרים במהלך השנה הבאה. אבל אם אנחנו זוכרים שביטלנו את הנדרים ובכל זאת אנחנו נוהגים את ההנהגה או אנחנו נודרים את הנדר, הנדר חל והמודעה שננדור בערב ראש השנה לא תבטל את הנדר כי אנחנו זוכרים ועם כל זה אנחנו נודרים. לדעת מרן, ביורד הארש י' הלכות נדרים, צריך שממש בשעת הנדר תזכור את המסירת מודעה, ואז הנדר חל. גם אישה מחויבת בהתרת נדרים, כמו גבר. אין שום הבדל בין אישה לגבר. גם היא נודרת ונשבעת, גם היא בהנהגה טובה של שלוש פעמים, נוהגת על עצמה דין נדרים לכל עניין ודין. רק מכיוון שיש צניעות שהיא לא תבוא לפני גימל גברים, להתיר את הנדר או את השבועה, לכן יש שתי אפשרויות לאישה. או שהיא תעשה את בעלה שליח, שהוא יתיר עבורה את הנדרים, והבעל יגיד בסוף הנוסח וכן לאשתי, ויאמר לפני שהוא מתחיל את ההתרת נדרים, תדעו הבדין שכעת עומד לפניי, שאני גם מתיר את נדרי אשתי, ואז המשיבים יענו בלשון רבים, הכל מותרים לכם, הכל מחולים לכם, זו אפשרות אחת. אפשרות שנייה, שהיא תבוא לבית הכנסת לאמירת כל נדרי, אבל אז היא צריכה לכוון בכל מילה. היא צריכה להבין כל מילה, ולכוון בכל מילה, ולומר בפה כל מילה, ולשמוע את מה שהיא אומרת. מה שהשליח ציבור אומר זה לא מספיק. היא צריכה לומר מילה במילה באופן שהיא תשמיע לעצמה, כמובן, בלי להפריע לאחרים. יש צורך להבין כאמור כל מילה מה שהיא אומרת. יש אנשים שחושבים שכל נדרי זה תחינה באלמה. זו ודאי תפילה מאוד גבוהה. אנחנו הפרנו את הנדר העליון שכל אדם נשבע לפני שבא לעולם, שהוא יהיה צדיק ולא יהיה רשע, אבל בפשטותן של דברים זו התרת נדרים. לכן היא צריכה להבין את מה שהיא אומרת בהתרת נדרים, וזו התרת נדרים לכל דבר ועניין. לכן החזן לוקח מימינו ומשמאלו עוד שניים, כדי שיהיו בדין להפר את הנדר. כל אחת שיודעת שהיא נהגה איזה מנהג טוב באופן קבע, אפילו פעם אחת אם היא קיבלה על עצמה להמשיך לנהוג בו לתמיד, או אם היא מסופקת שהיא לא יודעת, יש לה כאן שני אפשרויות כדי להתיר את הנדר. לגבי ילד מגיל י"ב שנה וקטנה מגיל י"א שנה, חז"ל לימדו אותנו שבודקים להם כבר את נדריהם. נכון שהוא רק בן י"ב והיא בת י"א, אבל כבר הנדר שלהם נבדק. בכל זאת, לעניין התרת נדרים, לא מדקדקים איתם, ורק אחרי גיל בת מצווה לבת ובר מצווה לבן, רק אז מחייבים לעשות אותם התרת נדרים בערב ראש השנה. תוך כדי כך שואלים, מדוע צריך לפי זה לומר כל נדרי אם עשינו התרת נדרים ברוב ראש השנה? האם בגלל העשרה ימים שבין לבין? אומר המנחת יצחק בחלק ת' בהרחבה, כל נדרי הרי אומרים אותו בלחש. יש מקום לבוא ולומר שהוא נאמר בלחש מדי, ואז זה נחשב לדברים שבלב. בנדר ביטול בלב לא נחשב לביטול, כך כתוב בסימן ר' י' ביורה דעה. או שלפעמים חלק אומרים בקול רם, אבל הם אומרים עם כל הציבור מילה במילה, ושתי קולות אינם נשמעים. אדם לא שומע את עצמו, ואיך הנדרים שלו התבטלו. לכן, ליתר ביטחון, שוב מתירים את הנדרים והשבועות בערב ראש השנה. זו תשובה פשוטה וברורה מבעל המנחת יצחק, זכר צדיק לברכה, למה צריך להתיר את הנדרים בערב ראש השנה, אם אמרנו ביום כיפור שנה שעברה, מה שנדרנו מיום כיפורים זה עד יום כיפורים הבא עלינו לטובה, ובכל זאת שמה לא התרנו את הנדר כדבעי. אומרים כאן שיש קהילות שנוהגים לעשות התרת נדרים בראש חודש אלול. נכון, המנהג הזה מופיע כבר בכף החיים, למיטב זיכרוני זה מנהג קהילות בגדד, הוא מבאר את הטעם הכף החיים, כי ראש חודש אלול זה 40 יום קודם יום הכיפורים. אנחנו יוצאים כעת להפסקה קצרה, תוכנית בת שעתיים, נמשיך הלאה ללמוד, הלכות ראש השנה הבאה עלינו לטובה, נצא להפסקה.
עכשיו איתכם, דרך חיים, עם הגאון הרב חיים איידנס.
שלום, כאן נפתלי קמפה. אני רוצה להזמין אתכם להאזין בערב ראש השונה לשעה מיוחדת של קומזיץ ושיח מרתק עם הרב זאב קצנלוויגן, אלי קליין ואנוכי. יחד נשיר משירי החג, וגם בין שיר לשיר נדבר על יום הדין וננסה להבין אותו קצת יותר.
הנשמה לך עם נפתלי קמפה, המוזיקאי אלי קליין והרב זאב קצנלבויגן.
מחכים לכם וללבכם.
ערב ראש השנה באחת, רק כאן בקול חי. יעקב, אברך כולל חשוב, כבר חצי שנה הוא בבית, בדיכאון עמוק, ואפילו בשולחן השבת הוא לא נמצא עם ילדיו. בכל יום בית חם מטפל בעשרות מקרים כאלה. זה יכול לקרות חלילה לכל אחד מילדינו. האזינו לברכתו של מרן שר התורה רב חיים קניאבסקי לתורמים.
מה יזכו אנשים שנותנים כסף לבנות בניין לכאלה שחולים בנפש?
יזכו שהעולים שלהם יהיו
בריאים. התקשרו כעת 1-800-392-392.
סובלים מבעיות בכלי דם, סוכרת או סתימות בעורקים? חבילת נופש רפואי בטיפול במופתא ברומניה בחבילה כוללת. טיסות אל על, בחשרות מעודרת ובליווי רפואי צמוד בחבילת המופתא. טיפולי בריאות בספה מהודר מדי יום ותפריט בריאות מיוחד בשפע ישראלי. לפרטים, התקשרו עכשיו 03-964-1555 03-964-1555 או ייכנסו למופתא.org והזמינו מקום לקבוצה הקרובה 03-964-1555.
שנה טובה מתחילה בלידר. קולקציית חג חדשה ומגוון בגדים יפיפיים לילדים. מחכים לכם בכל סניפי הרשת. לידר, גם המחיר מתלבש יופי.
חג הסוכות, התעלות ועונג עם המרכז העולמי תהילה לדוד ירושלים במלון גולדן טאוור אשקלון. בהשתתפות הצדיק ופועל הישועות, הרב מרדכי איפרגן שליטה. בהשתתפות רבנים בעלי תפילה ועוד. ניתן להירשם לכל החג או ללילות בודדים. הזדרזו להירשם, מספר המקומות מוגבל. כוכבית 2016, המרכז העולמי תהילה לדוד ירושלים. כוכבית 2016, חג שמח.
את תעשי את האקסטרה בשבילו, גם אנחנו. חדש, מטרנה אקסטרה קר מהדרין, האקסטרה של תחליפי חלב. עכשיו בחשרות מהודרת, לתשומת לב, חלב אם הוא המזון הטוב ביותר לתינוק.
אופטיקה אלברים במבצע חבל על הזמן, על 60% הנחה על כל החנות, מהר לפני שיגמר.
להכניסו בבריתו של אברהם אבינו.
יש זוגות שאצלם הכיסא של אליהו ריק. הם מחכים לילד ולתרומה שלכם. בעזרת תרומתכם פועל ארגון בוני עולם כדי למלא את החלל, ללוות ולתמוך בזוגות חסוכי ילדים במימון עלויות העתק של הטיפולים והבדיקות לקראת הימים הנוראים. תרמו עכשיו תרומה חודשית והיו שותפים בערכת תרופות שמביאה חיים. 1-800-300-307. כל תרומה, עוד ערכה, עוד עולם.
רוצים את האושפיזין אצלכם בסוכה? ידועים דברי הזוהר הקדוש, שאם לא מייחדים כיסא לאושפיזין, הם לא באים לסוכה. ועכשיו חובה בכל סוכה, כיסוי רקמה מפואר ברקמה מעודרת לכיסא האושפיזין, במחיר של זיכוי הרבים. כוכבית 2395, כוכבית 2395.
ובכן, הגיע הזמן. ביקשתם? קיבלתם. בעקבות הביקוש, המגזין האהוב והפופולרי מרחיב את כנפיו. צוות האורחים של מגזין זמן מוציא לאור הצלחה נוספת. המגזין החדש, מגזין מקיף, מוציא אתכם הקוראים למסע דרמטי, חובק ומקיף עולם, כמו שרק כתבי מגזין זמן יודעים. לרכישת מנויים למגזין מקיף, היגו 02-500-2834, 02-500-2834. ניתן להשיג בחנויות המובחרות.
מתגעגעים לחיוך שלכם? הראל, מרכז רפואי מתקדם להשתלות שיניים ושיקום הפה. טיפול מהיר ונוח, במחירים שיגרמו גם לכם לחייך. התקשרו עכשיו להראל, כוכבית 3301. חייכו, מגיע לכם הראל.
כולם קונים סוכה בסוכות ירושלים.
סוכות ירושלים, כוכבית 2582, ובאתר 2582.co.il.
פיוק, יין ואלכוהול.
גדול, עוצמתי ובאווירת חול. פיוק, הכל לשבת והכל בקורת גג אחת. יין, אלכוהול, חלות, פיצוחים, חטיפים, גלידות, שוקולדים בלגים, מבחר זיתים ומזטים, פרחים חיים, עיצובים ומתנות. דיוטי פרי ליד הבית. בפיוק, יין ואלכוהול. סניף רמת אשכול.
פיוק, יין ואלכוהול. שותים בנה.
הזמינו את המיני בר המתקדם נועם אחד וקבלו מכונת קפה איטלקית במתנה. חייגו עכשיו, כוכבית 85-10. בקרו אותנו באולם התצוגה הראשי, אפיקים פתרונות צינון מים, גבעת שאול 40 ירושלים.
פותחים שנה בחמישה שקלים בשוק מהדרין. מוצר אחד מבחירה בחמישה שקלים בלבד. לדוגמה, עוגיות מובחרות 600 או 700 גרם רק בחמישה שקלים. מרקח כביסה בדין אקסטרה 960 מיליליטרים רק בחמישה שקלים. רצפז פרש, 2 ליטרים של סנור רק ב5 שקלים. מוצר אחד לבחירה בקנייה מעל 300 שקלים, לא כולל המוצרים המשתתפים במבצע, בכפוף לתנאי המבצע. שוק מהדרין, השוק של כולם.
אירוע בסוכות עושים בסוכה של קונקורד. אתם מוזמנים לערוך את האירוע שלכם בסוכה המפוארת, במשכן האירועים קונקורד. סוכה ממוזגת, רחבת ידיים, עם כל הפאר וההדר של משכן האירועים קונקורד. בחשרות הרב לנדו שליטה. לפרטים והזמנות חייגו עכשיו. 03-677-6600. 03-677-6600.
בחיים לא הכל שחור לבן, בבריאות דווקא כן.
בבריאות הבחירה היא פשוטה, או שאתם מתפשרים או שאתם במאוחדת. רק במאוחדת תענו ממגוון שירותי הבריאות הטובים ביותר, עם התאמה מושלמת לאורך החיים שלכם. בריאות ללא פשרות, רק במאוחדת.
כללית מזכירה לכם, סדר יום תורם לשלווה ולרגיעה, הן של הילד והן של ההורה. מבחינת הילד, הקביעות מקנה ביטחון ומאפשרת להתפתח כיאות. מבחינת ההורה, תהיה לו תחושה טובה של ניהול יומו באופן המוצלח ביותר.
מאזינים המבקשים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-903-903-9. 03-903-903-9. פקסים ניתן לשלוח ל-03-616-44-77. 03-616-44-77. ניתן גם לשלוח הודעה לשידור באמצעות אתר קול חי, 93fm.co.il.
עכשיו איתכם, דרך חיים, עם הגאון הרב חיים איידנס.
רפואת כרמל גליה, בת חנה שירה. אבי זצ"ל היה צם כל ערב ראש השנה. האם גם אני מחויב? המנהג מופיע בתור בסימן תקפ"א, כמנהג אשכנז שמסתמך על מדרש תנחומה. גם מרן השולחן ערוך פסק זאת שזה המנהג. המנהג לצום ביום ראשון הקרוב מעלות השחר. המגן אברהם מביא בשם גדול רבני אשכנז המעריל, שהוא בעצם אבן יסוד למנהגי אשכנז, איש מפי איש, השבוע חל יום השנה שלו, שאפילו נערים ונערות מגיל בר מצווה ובת מצווה צריכים לצום כמו מבוגרים. זה לא תענית ציבור, לכן מרן פוסק שלא אומרים בו ויחל, לא צריך לקבל תענית מערב קודם במנחה, עד הרבה, אם אדם יקבל במוצאי שבת, יקבל את הצום של יום ראשון של ערב ראש השנה, הוא יצטרך לצום ממש עד התקדש החג. זה צום שהוא נוהג על פי הדין, אבל אין צורך לקבל אותו. מה שצריך לדעת בעניין של הצום, זה שיש בכך מספר דעות. ישנה דעה שאומרת שצריך לצום עד זמן פלג המנחה. כך פוסק מרן המשנה ברורה, להתענות עד זמן פלג המנחה. רבי יעקב עמדין הקל מעבר לכך, שכבר אפשר בחצות כבר לאכול למי שחלוש, ויש מן הפסקים, האליה רבה ועוד, שסברו להתפלל מנחה גדולה בצום, לומר ענינו ולאחר מכן לאכול. אבל ודאי שהמנהג הוא מנהג קדום, שכאמור נסמך על מדרש, ויש לנהוג בו ללא עוררין. החל מגיל י"ב לבת וי"ג לבן. הציבור מקל בדבר מחוסר ידיעה שהדור חלוש, גם שהדור חלוש, אנחנו יכולים להקל עד חצות, אבל לא מעבר למה שכותב היבץ, על אף שמנחה כבר לא נוכל לומר ענינו, מכיוון שאנחנו כבר לא נהיה בצום, אבל עד חצות מעלות השחר צריך לצום. מכיוון שהגויים בחוקותיהם צמים בערב חגיהם, בערב החגות שלהם, כותב מרן הרמ"א, שצריך לקום לפני עלות השחר ולאכול, כדי שהלילה על כל פנים לא היה בצום, ולא כמותם שצמים לילה ויום את כל היממה שלפני החג. אנחנו שונים מהם, בחוקותיהם לא תלכו, לכן אנחנו קמים לפני עלות השחר, אוכלים ושותים, מתחזקים לקראת הצום, והמקל מעבר למנחה פלג המנחה, מעבר למנחה גדולת חצות, יש לו על מי להתאמך. חכמי הסוד כתבו שמי שאוכל לאחר חצות, יש בזה פגם. לכן, מי שמחמיר כמותם ונוהג לא לאכול לאחר כמעט חצות לפני עלות השחר, יכול להקל על כל פנים ודאי בשתייה, יכול להקל בקפה ותה. גם רב חיים ויטל, גדול המקובלים, תלמידו של מרן הארי הקדוש, כותב על עצמו שכשהוא היה חלוש, הוא כן היה אוכל לפני עלות השחר, וידוע שרבי פנחס מקוריץ אמר שמי שמקל יש לו בהחלט על מי להישמח, כתב מילים גדולות שאפשר גם לחלוק על פי הסוד, על הרב חיים ויטל שאפשר להקל. לסיכומם של דברים, המנהג הזה של אביך הוא מנהג שמופיע כבר בהלכה, וכל אחד צריך לנהוג בו, ומי שנוהג בו יקום לפני עלות השחר, כדי שלא ייקשל באותם חוקות הגויים שצמו בערב חגיהם. מרן הסטייפלר שהיה חלוש, היה מקל לשמוע סיום מסכת, כשם שמקילים בתענית בחורות בערב פסח, ובכך היה פותר את הצום. אז מי שקשה לו מאוד הצום, יכול להקל בסיום מסכת וכדומה, ואישה שרוצה להקל בדבר, יכולה להסתמך על זה שבעלה, על זה שאחד מהמשפחה, מביא מיני תרגימה מהסיום מסכת ששמע בבית הכנסת הביתה, יכולה להסמך על זה, ובכך להיפטר מן הצום. האם מותר לעשות נישואין בעשרת ימי תשובה? קבענו אולם ואמרו לנו שזה ימים לא מסוגלים. השואל אשכנזי. המתה אפרים כתב בסימן תפריש ב' שהמנהג לא לעשות נישואין בעשרת ימי תשובה. אבל הוא מדגיש שזה מנהג רק בזיווג ראשון, בזיווג שני אין מניע. גם בזיווג ראשון, בנישואים ראשונים, בשעת הדחק הוא כותב בעצמו שמקילים. המנהג להחמיר בזיווג ראשון אם יש אפשרות אחרת, זה מנהג שבני אשכנז. בקהילות הספרדים לא מקפידים על המנהג הזה, ועורכים לכתחילה חופות ללא חשש, בפרט אם החתן עבר את גיל 20, כמו שהרחיב מרן הראשון לציון ביחבי דעת בחלק א'. לכן, מכיוון שכבר קבעתם אולם, אתם יכולים להקל לכתחילה כדעת הפוסקים ולא לחשוש, והזיווג בעזרת השם יעלה יפה יפה. האם אפשר מעט הוראות בעניין התרומיתין לבעלי תקיעה? לא רוצה להעמיס על המאזינים, צריך לסכם את זה בקצרה הלכה למעשה. ישנם בעצם בית דעות בראשונים, בביאור הגמרא במסכת ראש השנה למד ג'. ישנה דעה שאומרת שהשיעור של התקיעה הוא כמו שיעור של תרועה. ואומר, אורך התקיעה כאורך התרועה. כמה היא אורך התרועה? ג' כוחות. ממילא צריך להיזהר לא להאריך בשבר מדי, כי הוא יצא מכלל שבר והוא יהיה תקיעה. זו דעה ראשונה. ישנה דעה שאומרת ששיעור של שבר זה ג' תרומיתין, אבל השיעור של תקיעה הוא ת' תרומיתין. תשעה כוחות. מרן המשנה ברורה פסק כדעה השנייה במרן שהשבר שיעורו ג' כוחות, ובדיעבד גם בבית כוחות יוצאים ידי חובה. אבל צריך להיזהר, בעלי התקיעה צריכים להיזהר שכל השברים יהיו באותו אורך, לא אחד כזה ואחד כזה. אחד כזה ואחד כזה אפילו בדיעבד לא יוצאים. מי שרוצה לצאת ידי חובת כל השיטות, אז בתשת לא יאריך בשברים יותר מבב כוחות לשבר אחד, ובשברים של תשרת לא יותר מתת כוחות לשבר אחד. אם הוא יאריך יותר מזה, הוא צריך לחזור בעצם לתחילת שורה. אם הוא מאריך יותר מזה, צריך לחזור לתחילת שורה. שואלים כאן, בישול של גוי שיתערב לי בתבשיל, האם כולו נאסר? לא, הוא בטל ברוב, אבל יש תנאי, שהוא לא יהיה ניכר. כך כותב מרן ביורדי יעקב י' ג', הוא בטל ברוב, הוא איסור, אבל הוא בטל ברוב, לא צריך בזה 60, אבל צריך שהוא לא יהיה ניכר. האם יין מפוסטר נחשב למבושל? צריך להבהיר, יין שעבר הרתחה ובישול, הוא לא נאסר על ידי מגע של גוי. ככה פוסק מרן בקוף חב ג' יורדיה. מה הסיבה לדבר? יין מבושל הוא לא מצוי, ועליו לא גזרו חזל. כך כותב הראש. על אף שכיום יין מבושל מצוי מאוד, ואם כך יש מקום לבוא ולומר שהגזרה שחזל משום קירוב הלב גדולה לגימה שמקרבת את הלבבות, אם כך היום שיש כן יין מבושל לרוב, אז אולי הגזרה של חזל כן תוקפה כן ביין מבושל. אומר המנחת יצחק בחלק זין, שעדיין אין ביין מבושל את גזרת חזל. מדוע? מכיוון שיין מבושל הוא יין שיחסית יותר פשוט, והוא לא גורם לקירוב הלב. זה לא שכיבדת אותו ביין משובח, לכן אין כאן את החשש של חזל, שהיין גדולה לגימה כאמור שמקרבת את הלבבות. מבאר השח והחוכמת אדם ומרן הבן ישחי, פרשת בלק, שצריך שהבישול יפחית את כמות היין. כשם שבישול במים, אתה רואה שמעט מן המים יתאדו, ככה צריך שתהיה כזו רתיחה שתפחית את כמות היין, ואז לא גזרו חזל. מרנן השבט הלוי, ויגרות משה, ויביע עומר, יש לו הערה לספר נשמת אברהם, כותבים שלא חילקו חכמים בסוג של ההרתחה. לכן לטענתם של מרן הרב אוזנר, רבי משה פיינשטיין, ומרן היביע עומר, גם יין מפוסטר דינו כיין מבושל. מה לי פיסטור, מה לי בישול, כולם הם סוג של הרתחה. חולק עליהם מרן הרב שלמה זלמן ארבע במנחת שלמה, גם מרן האור לציון בחלק ב', שלטענתם מה עושה בעצם הפיסטור? הפיסטור הורג את החיידקים, אבל אי אפשר לומר שמשהו נחסר מהכמות. אין שום שינוי. היין הוא אפילו באותו טעם ואותו גוון. כולם קוראים לו יין ולא יין מבושל. זה שיבוא מומחה ליינות ויגיד שהוא יודע את ההבדל בין יין מפוסטר ליין לא מפוסטר, אותו יינן של קרמל מזרחי, זה לא נחשב שהיין שינה משהו. היין לא ירד בכמות שלו, היין נשאר באותו גוון, באותו טעם פחות או יותר, כולם קוראים לו יין, אף אחד לא קורא לו יין מבושל, לכן לטענתם יין מפוסטר, יש בו דין של מגע גוי. הוסיף על הדברים, דודי זקני, מרן הרב אלישיב, זכר צדיק לברכה, בקובץ תורני, שכיום רוב היינות מפוסטרים. ממילא אי אפשר לומר שעליהם לא גזרו חזל, כי הם לא שכיחה. כמו שנדברנו לפני כן. לכן לדעתם, יש לאסור יין מפוסטר שנגע בו גוי, או שעשה אותו גוי, ומן הראוי גם למי שמקל בדבר, כמו הדעות שהזכרנו לפני כן, על כל פנים, לגבי יין של מצווה, דלת כוסות, יין של קידוש, וזה בוודאי ובוודאי להחמיר, כמו שחזל אמרו, אקריבהו נא לפחתך. בוא נראה אם תגיש כזה דבר לשר חשוב. לקידוש, לארבע כוסות, להבדלה, לכל דבר שאנחנו משתמשים, יין של ברית מילה, יין של פדיון הבן שמברכים עליו, שכל דבר שיש בו שירה נאמר על היין דברי רבותינו במסכת סוכה, שלא תהיה בו שום מחלוקת ושום שרח של נדנוד עבירה. מה דעת הרב על הסוכה המתנפחת? אני לא יודע האם היא מספיק מסיבית ברוח מצויה כדי שנכשיר אותה. אני לא יודע גם איך מחברים את המחצלת לסוכה. אם אחד המאזינים יש לו ידע בדבר, אשמח מאוד שיעלה לשידור או שישלח דרך פקס או דרך האתר, האם מחברים את המחצלת לסוכה באופן ראוי. הנקודה העיקרית שצריך לדון על הסוכה הזו, שכל הרעיון שלה, שמנפחים אותה ומפרקים אותה מיד, לבנות סוכה בחול המועד מותר כשאי אפשר באופן אחר. אפילו מעשה אומן מותר לבנות סוכה אם אי אפשר לבנות לצורך היום טוב עצמו, כי זה צורך של המועד. ככה פוסק מרן כדעת בית הלל. אבל לפרק סוכה בחול המועד, סוכה שהקימו אותה בערב חג, זה דיון גדול בפוסקים. סוכה שהקימו אותה בחול המועד עצמו, כאמור מותר להקים סוכה אפילו כמעשה אומן, מותר לפרק. אבל סוכה שהקימו אותה בערב חג, אסור לפרק אותה במהלך חול המועד. לכן, אם הסוכה מתנפחת היא בכל המועד, אנחנו נתיר לכתחילה. אבל אם הסוכה מתנפחת, הקימו אותה לפני יום טוב, לפרק אותה בכל המועד, זו מחלוקת ואנחנו מחמירים. אז סיכומם של דברים, אם באמת הסוכה עומדת ברוח מצויה, ויש דרך לחבר את המחצלת לסוכה באופן הראוי, אז אנחנו נכשיר אותה. שאלה נוספת לגבי ההכנה. לגבי ההכנה שאנחנו עושים מיום ליום בהדלקת נרות. צריך כאן להעיר לגבי הדלקת נרות, ששואלים כאן שאלה קצת רחבה, בפקט צריך להתייחס אליה בהרחבה. מה היא הדרך הנכונה בהדלקת נרות ביום טוב, וביום טוב שני של ראש השנה? השואל, התלמיד חכם, שואל כך, א', האם להדליק לפני החג או בחג? הכוונה של השואל, ראש השנה הוא השנה ביום שני ושלישי, האם את הנרות שהאישה מדלקת ליום טוב שני, היא תדליק אותם ביום טוב ראשון, בגמר יום טוב ראשון, או כבר בליל התקדש יום טוב שני? שאלה שנייה, מתי לברך? לפני ההדלקה או אחרי ההדלקה? שאלה שלישית, האם מותר להדליק ביום הראשון לשני כשממהרים לצאת? שאלה רביעית, מתי לומר שהחיינו? שאלה חמישית, והאם בגלל זה אי אפשר לומר שהחיינו בקידוש? נענה על ראשון ראשון, שאלה תלמיד חכם. ראשית כל, הציבור נוהג להדליק נרות יום טוב, לא כמו נרות שבת לפני שבת כמובן. ביום טוב, כשחוזרים מבית הכנסת, הציבור נוהג להדליק נרות יום טוב. מה הסיבה שהציבור נוהג כך? מבאר המשנת יעבץ, שכנראה הסיבה בגלל חוץ לארץ, ששם יש יום טוב שני של גלויות בכל החגים. ביום השני חובה לחכות עד הלילה. וכדי שלא יטעו, אז גם ביום הראשון מדליקים בלילה כשחוזרים מתפילת ערבית. זאת אומרת, כל הסיבה שמדליקים ביום טוב שני בלילה, כי ביום טוב שני חובה להדליק בלילה, אז לכן גם ביום טוב ראשון לא מדליקים בערב החג, אלא בחג עצמו כדי שלא יטעו ויאמרו כשם שהדלקנו ביום טוב ראשון לפני החג, ככה ביום טוב שני אנחנו נדליק לפני ואומר ביום הראשון בגמר, אבל לא ביום השני, לכן השוו את שניהם להדליק רק בלילה. לפי זה, זה רק נכון בחוץ לארץ, אבל לא בארץ ישראל. רק בראש השנה יש בארץ ישראל יומיים יום טוב, אם זו הסיבה. באמת, דעת השלה הקדוש והבאר היטב, שצריך להדליק את נרות החג מבעוד יום. וטעמם להפך. לא נאה לחזור מבית הכנסת, להיכנס לחג, ועדיין הנרות לא דולקים, ולבית יש עלתה. ככה פסק בן הדרישה בשם אמו החכמה והצדיקה. והמתה אפרים מוסיף על הדברים שהדברים האלה הם נכונים וראויים. שוב, הם חולקים על המשנת יעבץ וסוברים שעד הרבה צריך להדליק וחובה להדליק את הנרות של יום טוב לא ביום טוב עצמו, אלא בערב יום טוב. בזמננו הרי יש חשמל. כשאתה מגיע מבית הכנסת, הבית מואר באור יקרות. ובכל זאת יש תוספת תורה לנרות. נכון שאתה חוזר מהבית הכנסת, אבל בית לא בעלתה. יש אור של חשמל, אבל עדיין יש תוספת תורה. לכן פסק מרן המשנה ברורה, שאפשר להדליק גם ליום טוב השני של הגלויות, ובראש השנה לכבוד היום השני, בסוף היום הראשון לקראת חשיכה. כי זה לכבוד יום טוב השני, ואני נהנה מהאור כבר ביום הראשון, וההדלקה תהיה עם ברכה. וכך היה פוסק מרן רב שלמה זלמן אוירבך זכר צדיק לברכה. זאת אומרת שאפשר לכתחילה להדליק את הנרות של יום טוב שני של ראש השנה, עוד לפני שאנחנו מקבלים את היום טוב השני, כי אני נהנה מהם כבר עכשיו, אז הוא הכנה שהנרות האלו יהיו גם כן ביום טוב השני. אנחנו חייבים לצאת להפסקה קצרה, ונרחיב בשאלה החשובה הזאת מיד לאחר ההפסקה.
עכשיו איתכם, דרך חיים, עם הגאון הרב חיים היידנס.